הלכות י"ב, 60 עבודות נפש. יש שעברו עבירות כל כך, עד שנפלו בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה. מחמת זה נדמה להם שאין להם עוד תקווה חס ושלום. עבר ושנה נעשה לו כיתר, זה בחינת הסתרה אחת. אבל כשעבר יותר חס ושלום, אזי השם יתברך נסתר ממנו בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה. ואזי קשה מאוד למצוא אותו יתברך. אבל בבחינת עסק התורה יכולים לעורר גם אותו ולהודיעו מהשם יתברך שיש לו תקווה גם כן, עד שישוב אל האמת ויתקרב להשם יתברך. כי באמת בכוח הצדיקי אמת יכולים להתקרב להשם יתברך תמיד בכל עת, איך שהם, בכל מקום שהם. אני, כמה פעמים כשאני מלמד את הספר הזה, אני חושב שהמפתח בשבילנו לקרוא את זה, שזה יהיה שימושי לנו, זה שמה שכתוב עבירה, הכוונה עבירה כלפי המהות שלי, כלפי הפנימיות שלי. כי אתה קורא עבירה, אתה חושב, אוקיי, יש כל מיני זה, בכתוב שם. לשון הרע, לא יודע מה, ואז זה. כאילו, פה בלימוד שלנו, אנחנו בעצם לומדים על המצוות והעבירות שאנחנו שומעים אותם מבפנים. על זה מדובר. זה לא במקום הממד שלה בחוץ, אבל אם יהיה לי את הממד של הבנה מה זה מצווה ועבירה פנימית ביחס אל הפנימיות שלי, אחרי זה אני אבין גם אחרת גם את המצוות החיצוניות. אז בוא בינתיים נקרא את זה בצורה הזאת. כשאתה אומר עבירות, הכוונה שאני מזייף את עצמי. שהפנימיות שלי אומרת לי משהו ואני לא עושה. אז הכוונה לענייננו פה קודם כל זה שמצווה זה הכוונה משהו שהמהות שלי, הפנימיות שלי אומרת לי שזה מה שנכון. עבירה זה שאני לא מקשיב לזה. אז יש שעברו עבירות כל כך עד שנפלו בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה. מה זאת אומרת? שההסתרה הראשונה זה ש אוקיי, אני יודע שאני מזייף, ואני מרגיש את המחיר של זה, אבל אני לא בדיוק יודע איך לצאת מזה, אולי אני מפחד, אולי זה, אבל אני יודע. הסתרה בתוך הסתרה זה שאני בכלל לא שם לב שיש איזה למשל, במלאכות שלנו, כשאתה מרגיש שמשהו לא בסדר, אתה מרגיש התרחקות, ואתה לא מבין למה, כי לפי כל הנתונים, אז אתה כאילו, אתה עושה את נכון, מה שצריך, אבל משום מה יש הרגשה לא סימפטית. הסתרה בתוך הסתרה שאתה בכלל לא שם לב שיש הרגשה לא סימפטית. אז בכלל, אתה מבין מה אני אומר?
כן,
חלום זה את ההתרחקות. כן, זה הסתרה שבתוך הסתרה, שהוא כזה רחוק שאין לו מושג בכלל מתי הוא רחוק ומתי הוא קרוב.
אבל זה לא שהוא מרגיש טוב עם עצמו.
מה?
זה לא שהוא חי חיים טובים.
כשאתה תשאל אותו, הוא יגיד בדרך כלל אין לי בעיה. כן?
בוודאי.
יש לו, כאילו ב...
כן, אבל אם הוא קצת ישאל את עצמו את השאלה בכנות, הוא יראה שיש כל הזמן תחושה לא נעימה מלמטה, שהיא בדרך כלל איך רואים, הרבה פעמים היא יוצאת בדחייה של עצמו של אחרים. נגיד הוא יכעס על אחרים, הוא יהיה בביקורת על אחרים, אבל כאילו מבחינתו הכל בסדר, הוא נאמן לעצמו, אין בעיה. אבל ברגע הלימוד שלנו מתחיל לעורר את השאלה רגע. אז תגיד, אז למה אתה כועס, או למה אתה זה, או למה, וכו' וכו'. ואז פתאום הוא מתחיל לשאול, והוא מתחיל לגלות, רגע, יש פה איזה עניין. ולאט לאט מגלה גם מה העניין ואיך לצאת. אז הוא אומר, יש מצב של הסתרה אחת שאתה כבר מרגיש את ההתרחקות, רק אין לך מושג מה קרה ואיך עשית את זה. עוד... יש מצב שעוד אתה כבר יודע מה הבעיה, אתה עוד לא מעז ללכת על זה, זה כבר על סף יציאה לגמרי מההסתרה. זה כמעט על סך גאולה שלנו.
אבל למה הוא מחמת, נדמה להם שאין להם עוד תקווה חס ושלום. הוא כן מודע לזה.
שאלה טובה.
איפה קראת?
שנייה.
אז אפשרות אחת להגיד שטעיתי ומה שהוא כותב הסתרה בתוך הסתרה זה הדבר הראשון. אבל אני חושב ש יש חלק בתוכנו, מה זה נדמה להם שאין להם עוד תקווה, ולכן הוא בכלל לא שואל את השאלה הזאת כבר. כי רוב האנשים הם אפילו לא מדמיינים שיש אפשרות לצאת מהמצב הזה, ולכן זהו, זה בכלל לא שואל. יש איזה חלק בתוכנו שכבר מזמן התייאש שאין צ'אנס לצאת מהמצב הזה, וככה זה החיים וזה. אז למה זה קרה? כי עבר ושנה נעשה לו כהתר, זה בחינת הסתרה אחת.
כהתר זה בעצם שאתה מרגיש פחות או יותר טוב עם המצב. זה כהתר.
זה אפשרות אחת, או אפשרות אחרת זה ש... זה נראה לך בסדר לעשות את זה. למשל, הדוגמה שאני יודע שאני מרגיש לא נעים כשאני הולך למקום שאני לא רוצה ללכת. אני מרגיש את ההרגשה הזאת הלא נעימה. אבל זה נראה לי דבר שאפשר לעשות אותו. זה כאילו, זה יותר. תבין מה אני אומר?
מסתדר עם זה.
כן, כאילו ככה זה בחיי, זה, אז דהיינו זה... בדיוק, ככה, זה נעשה לו כיתר. כאילו, זה מותר, אני כבר עשיתי את המלאכות, אני כבר מרגיש את ההרגשה הלא נעימה שלי שם, למה אני עוד עושה את זה? כי יש חלק בתוכי שאומר, כן, אבל זה, אפשר לעשות את זה. ומתישהו, מה זה המצב של גאולה? שזה ברור לך שזה עבירה. של להיות לא טוב לעצמי זה עבירה. זה... כאילו לדוגמה, יש שלב מסוים ש לרדת על עצמך מפסיק להיות, אתה מפסיק לספר לעצמך סיפורים שזה סוג של בסדר. אין, זה עבירה, ואז גם הרבה יותר מהר אתה מפסיק עם זה. גם אם זה נראה מאוד הגיוני לעשות את זה לאיזה תלכם, זה עבירה. כמו שלצורך העניין, כשזה ברור לך שזה עבירה לאכול אוכל פלוני או זה, אז גם אם כל החבר'ה הולכים, או גם אם נראה שכולם מספרים שזה אחלה מסעדה, אתה לא נכנס לשם. אז אותו דבר, לרדת על עצמי, זה עבירה, אני לא עושה את זה. אז יש נעשה לו כיתר, ויש מצב שבכלל, מה זה נעשה לו כיתר? לא מבין, זה בעיה אפילו יותר מזה. כשאתה מתחיל להגיד לבן אדם, רגע, לרדת על עצמך זה עבירה, זה, סליחה, זה מצווה. זה לא עבירה שאפשר לה, זה, מה זאת אומרת? זה מצווה, תסתכלו קצת מסביב, תראו. זה פילוסופיה די רווחת. אז אבל כשעבר יותר חס ושלום, אזי השם יתברך נסתר ממנו בחינת הסתרה שבתוך הסתרה, ואזי קשה מאוד למצוא אותו יתברך. אז לכאורה, איך בן אדם יוצא מזה בכלל? שההקשבה למה שמתרחש בתוכי כל כך כבר רחוקה, שהוא בכלל לא יודע ש... אז בבחינת עסק התורה יכולים לעורר גם אותו ולהודיעו מהשם יתברך שיש לו תקווה גם כן. זאת אומרת, החידוש זה שבן אדם פתאום מתעורר לתקווה. וואלה, אולי אפשר לחיות אחרת. וזה הכוונה להודיעו מהשם יתברך. זאת אומרת, אפשר לחיות קרוב, אפשר לחיות בטוב. מה זה מהשם יתברך? כאילו שטוב. אפשר לחיות בטוב, אפשר להיות בטוב במצב, אפשר להתקרב, אפשר לחיות כמו שהיינו רוצים לחיות ושכבר התייאשנו. אז שיש לו תקווה, גם כן עד שישוב אל האמת ויתקרב להשם יתברך, כי באמת בכוח הצדיקי אמת יכולים להתקרב להשם יתברך תמיד, בכל עת שהם, בכל מקום שהם. אז קודם כל... נשים רגע בסוגריים את סוגיית הצדיקי אמת.
בדיוק.
כן, שנייה, תכף.
נפלו פה צדיקי אמת
בידו. אז כן, אז קודם. כבר היה לנו את השאלה הזאת באיזה זה.
אני
רצים
בחצי מהפסקאות.
כן.
בסוף.
כן, פתאום הוא מביא לנו את זה בסיבוב, בסוף. כן. והכל על ידי צדיק אמת. אז קודם כל בוא נשים את זה רגע, את הנקודה שתמיד אפשר להתקרב בכל עת, בכל מקום שהם. זאת אומרת, מה שהדבר הראשון שהוא רוצה להגיד לך זה, לא משנה לאן הגעת, מפה אפשר להתקרב. זה תמיד בכל עת, בלי יוצא מן הכלל. זה פה המילה תמיד צריכה להיות טוטלית. בכל מקום שהם ואיך שהם. לא משנה איפה אתה ואיזה מצב אתה. ואז זה כבר נותן לך את התקווה. בשלב ראשון. ולהגיד לך, יש שביל, מאיפה שאתה לא נמצא יש שביל להתקרב. זה יכול להיות מצב כזה. לא מצב כללי בחיים. אלא איזה, נגיד, איזה ערב אחד שהתחלת להסתבך. המשכת להסתבך. זה, ואז יש כל אלו בתוכה אומר לך, הלך הערב. כן, זהו זה. עכשיו כבר הלך הערב. וזה תקווה בכל עת שהם, בכל מקום שהם, זה לא משנה לאיזה מצב הגיע הערב שלי, אם עכשיו אני עוזב את הכל ומתקרב, הכל יכול להתהפך.
מה גורם למהפך פה? בחינת עסק התורה.
כן, זה חידה פה, נכון? אבל קודם כל מה שברור לנו שקודם כל עצם התקווה הזאת והידיעה שזה אפשרי. כי אם אתם תראו, כשאתה מתחיל להסתבך, ההמשך ההסתבכות נובע מזה שאתה כבר לא בטוח שאפשר לצאת מזה. ככל שהמלאכות מתקדמות, נהיה לך בנפש בהירות שאפשר להתקרב, וזה נותן לך את הכוח לעצור, לשאול איך ולעשות את זה. כשאתה אומר אפשר, וגם הדבר הזה זה נחס, אני לא רוצה את זה, אז בואו נעצור ונעשה עם זה משהו.
אני דווקא מאוד מבין את הצדיקי האמת פה.
שמה?
כי כל מי שבא ומספר לי שתשמע, ללדת על עצמך זה רע. הוא מבחינתי צדיק אמת, כי הוא מגלה לי משהו שבתוך המערכת שלי זה לא נכון. הוא מגלה לי משהו שמבחינתי זה כאילו רואי ואבוי.
כן, זה במטריקס, ראיתם את המטריקס, מחוץ למטריקס. אבל הוא אומר למורפיוס, אומר לניו, ראיתם? לא ראית המטריקס? אתה ראית? לא? טוב, נעשה ערב הקרנה. לבנות אי אפשר, כי זה סרט מכות קצת כזה, זה. אבל לנו, אנחנו נעשה ערב הקרנה. אז טוב, אז המשל, המופע של פרומן, המופע של טרומן. ראיתם?
כן.
אז נכון, הוא בתוך איזה סרט, והוא בטוח שזה המציאות, ופתאום נוחת לו איזה, ואני אומר לו, חביבי, אתה חי בסרט. אז זה הנקודה באמת. הכוח הצדיקים את זה אלה א', שלוקחים על עצמם כמשימה, לספר לך את המצב הזה, ואחד, לידע אותך שיש תקווה בכל מקום, שהשם יתברך נמצא בכל מקום, ושתיים, איך עושים את זה. זה עיקר הג'וב שלהם, זה מה שהוא קורא צדיקי אמת. אז, ולענייננו, שאתה לומד את התורות האלה, זה נקרא שאני מתקרב בכוח הצדיקי אמת. וזה הכוח העקרוני של לימוד התורה, כי התורה, עסק התורה, שבאיזה אופן, גם אם אני, עדיף שאני אלמד אותה ככה, אבל באופן בסיסי, זה מה שהתורה באה לספר בעולם. מעבר לכל הסיפורים והמצוות, זה מה שהיא מנסה להגיד לך. לספר לך שאפשר להתקרב, וללמד אותך איך, ובתוך העסק התורה יש כוח להצליח להוציא אותך מהלופ של עצמך, למרות שבאופן הגיוני אני לא יכול לצאת מהלופ של עצמי. כי אני כבר חושב שאין, וגם מי שיגיד לי לא, אני אגיד לו לא, וזהו, איך שבכל זאת. כן, אז היד הזאת זה התורה והצדיקים. כן, צדיקי אמת זה האנשים שלוקחים על עצמם ליד, וגם עסק התורה, אבל שם, מה זה עסק התורה? נגדיר את זה בצורה רחבה. זה לעסוק בלגלות איך יש טוב ואפשרות להתקרב בכל מקום. זה נקרא עסק התורה. במהות שלו. זה נכון שהרבה אנשים לומדים תורה באופן כללי, וזה לא הכוונה הבסיסית שלהם, וזה עדיין פועל, אבל ודאי זה הרבה יותר פועל, אם כשאני מתיישב ללמוד תורה, אני מבין שזה מה שאני אמור לעשות ורוצה לעשות. להסביר לי איך אני מתקרב בחיים שלי, להסביר לי איך אני משתחרר מהעניינים, להסביר לי איך אני עוזר לאחרים לעשות את זה.
זה תורה חדשה, מה שאתה מספר, כי התורה שיש לנו בדרך כלל, זה תורה של דל אדמות של הלכה. תורה שמתעסקת במה לעשות, מה מנהג, מה זה, מה נכון.
כן, הייתי אומר אחרת.
אני שם את זה לאחרונה, כי איפה שאני לא שומע תורה, זה מה שאני שומע. מה הלכה? בסופו של דבר, אין קצת סיפורים מסביב, אבל סיפורים כאילו שהם מנותקים, כאילו, לא חי, כאילו, לא, כאילו...
אז אני אומר, א', נעשה את זה קצת יותר כללי ממה שאתה אומר, שלהרבה מאיתנו, וזה באמת השינוי שאני גם כן עברתי, הרבה מאיתנו התורה פירושו, מה צריך ולא צריך לעשות. זה בתדר של חייב מוכרח צריך, ואז מתי אני בסדר, מתי אני לא בסדר, איזה ערכים... זה התורה כאילו במוסר שלה. מה צריך לעשות כדי להיות אדם בסדר. אבל אנחנו מדברים שעיקר התורה זה לא זה, עיקר התורה זה איך להתקרב, ואחרי שאתה מבין את זה, אתה תבין שכל העצות שנותנים לך, שאתה קורא להם הלכה, זה בעצם איך לעשות את זה. אבל אי אפשר לעשות את זה כתכסיס, כן? להגיד לעצמי ככה. אבל בעיקרון, אם אני לומד את התורה מבחינה פנימית, אז גם אני אתחיל להבין ולחוות גם, שהעצות של התורה הנקראות מצוות, הם לא משהו שבא להגיד לי מתי אני בסדר או לא בסדר. זה כל הזמן מלא מסר של אהבה, איך מתקרבים. מה? רעיון יפה.
מהמילים פה זה נשמע שהאדם הוא פסיבי לחלוטין בשינוי הזה שעובר עליו בסוף. אתם יכולים לעורר גם אותו או להודיע, זאת אומרת, הוא לא עשה שום דבר.
כן, זה לא דבר כזה רע.
הוא כל כך מאמין שהוא יכול לחלוטין.
נכון, נכון. זה לא דבר כזה רע.
יש פה איזשהו משהו פילי ולא...
לא פילי, אלא שמישהו אחר עוזר לך, כן. שזה מצב, המצב של הסתרה בתוך הסתרה הוא מוכרח איזה עזרה חיצונית, כי אתה כל כך... שבוי בתוך הזה, זה אומר. אז עסק התורה זה אחד, שאתה תעסוק בתורה, ולמרות שאתה בא לגמרי לא לשמע, כי אתה כולך בחייו מוכרח צריך, למרות שאתה בא ככה, בכל זאת זה יעשה לך משהו. זה המאור שבא מחזירו למוטב. כאילו איכשהו התורה בכל זאת מצליחה לשדר לי משהו טוב, זה לא תמיד עובד בצורה מוחלטת, זה לא... שתיים, זה לפגוש... מורים שעוזרים לי, הוא אומר במקום אחר, לצייר את התורה לטוב. כי יש מצב שהתורה היא מצטיירת אצלי לא לטוב, היא רק נותנת לי עוד סיבות לחוס על עצמי וכולי, ויש לצייר את התורה לטוב באופן שמעודד אותי ונותן לי תקווה, ולא באופן שאומר לי במה אני לא בסדר. אז זה הג'וב של הצדיקים. ויש איזה נקוד, ויש עסק התורה, זה עוד מימד שלישי, שאנשים שלומדים תורה ומכוונים דעתם, שזה יפעל על אחרים, אז זה מעורר גם אחרים. זה קצת יותר מיסטיקה, אבל עדיין. שאתה, אנחנו אומרים, לשם ייחוד קודש הבריחו, שכינתה וכולי, שאתה יושב ללמוד תורה, לכוון שיהיה לזה ערך כלפי אחרים.
אתם דיברת על זה, שכשאני פוגש איזה קושי, ואני יכול לדמיין לעצמי שיש עוד אנשים שפוגשים את הקושי, ורגע שאני פותר אותו, אז אני אחשוב. באופן מיסטי שהוא משפיע עליו.
כן.
לא נדמה.
זה לא כזה מיסטי. זה מיסטי בגלל שאנחנו היום חיים בעולם מאוד חיצוני שמזהה קשרים רק פיזיים במציאות. אבל זה שלמשל, אתה יכול להגיד גם שזה מיסטי, שאשתי מרגישה משהו ואני פתאום מרגיש את זה, זה גם מיסטיקה במובן הזה. אז אותו דבר. כן, אבל נגיד את זה הפוך, זה לא מדובר עליי. בוא נגיד שזה מדובר עלינו כלפי אחרים. שאתה יכול להודיע לאשתך שיש תקווה. אתה יכול להודיע לילדים שלך שיש תקווה כשהם מסתבכים. הצדיקי אמת זה אתה. כי זה נקודה שרציתי לדבר עליה באמת. שיש לנו... טוב, רגע. זה...